הדברים שדיברנו ביום שני בלילה, לדעת מה זה ועל מה זה, עם כל המשמעויות האקטואליות, יש עוד מה להמשיך שם בסוגיה ההיא, אבל ננסה ללמוד היום נקודה קצת אחרת, אבל דברי תורה מחוברים, בעזרת השם הדברים יתחברו. כולנו מכירים את הביטוי בגמרא, משנכנס אדר מרבים בשמחה. והשאלה באמת, מה המשמעות של הביטוי הזה, משנכנס אדר מרבים בשמחה? יותר מזה, אנחנו יודעים שישנם שני ביטויים בגמרא. ביטוי אחד, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ביטוי שני, משנכנס אדר מרבים בשמחה. היינו מצפים שהביטוי משנכנס אב ממעטים בשמחה יופיע במסכת תענית, והביטוי משנכנס אדר מרבים בשמחה יופיע במסכת מגילה. אבל זה לא קורה. הגמרא אומרת, מקור מספר אחד במסכת תענית, אמר רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אם כן, הגמרא משום מה יוצרת איזושהי השקה, איזושהי נקודת קישור בין מיעוט השמחה שבאב לבין ריבוי השמחה שבאדר. אמנם הגמרא אומרת כשם, משמע שזה לא דומה. למשל, אחת הדוגמאות העקרוניות שממש לא דומה המציאות שלנו משנכנס אב למציאות שלנו משנכנס אדר, שמשנכנס אב יש נפקמינות הלכתיות למיעוט השמחה. למשל, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא מסתפרים, לא מתחתנים. כל המנהגים שאנחנו נוהגים להלכה בשולחן ערוך, על פי השולחן ערוך, כל המנהגים האלה מאז ראש חודש אב. אבל משנכנס אדר מרבים בשמחה, לא מצאנו שום נפקמינה הלכתית למשנכנס אב להרבות בשמחה. מה כתוב? לשתות יין כל יום חצי כוס, לרקוד כל יום רבע שעה. אין דבר כזה. הנפקמינה היחידה שמוזכרת משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה שאדם, אם יש לו משפט עם גוי, יכוון את המשפט לחודש אדר ולא לחודש אב. אם כן, יוצא דבר מאוד מעניין, שמשום מה הגמרא יוצרת איזושהי זיקה בין חודש אב לחודש אדר, בין מיעוט השמחה באב לריבוי השמחה באדר, למרות שהזיקה הזאת היא לא דומה. כנראה שמיעוט השמחה של חודש אב הוא דומה לריבוי, או ריבוי השמחה של חודש אדר הוא דומה למיעוט השמחה של חודש אב, אבל הוא לא זהה. ולכן באמת ישנן הלכות למיעוט שמחה בחודש אב, מאז ראש חודש אב, אין הלכות חוץ מהלכה שכרגע הוזכרה, אבל היא הלכה צדדית, היא לא העניין עקרוני מראש חודש אדר. אין הלכות לריבוי שמחה בראש חודש אדר. דרך אגב, סתם השכלה כללית, אין הלכות לריבוי שמחה. גם שתיית היין, שהיא אולי אחת המצוות המרכזיות, אולי המצווה המרכזית של חודש אדר, היא רק בפורים ורק ביום פורים, ולא בלילה. למשל, עד כדי כך. אז אם כן, אנחנו רוצים לברר, א', מה זאת בכלל שמחה? מה ריבוי השמחה שצריך להרבות מראש חודש אדר? מדוע הגמרא יוצרת קשר בין מיעוט השמחה שלו לריבוי השמחה של אדר? ומדוע יש נפקמינה שבחודש אב יש הלכות מעשיות ביחס למיעוט השמחה, מה שאין כן בחודש אדר? אין שום הלכה מעשית שמבטאת את ריבוי השמחה. זה בעצם הנושא שלנו. אז אנחנו נחלק את הלימוד שלנו לשני חלקים. חלק אחד יותר עקרוני, להבין מה זאת שמחה בכלל, וחלק שני, יותר, נקרא לזה כבר קומה שנייה, איזה רבדים יש לשמחה, ולמה באמת משנכנס אדר מרבים בשמחה, א', כתוב במסכת תענית ולא מגילה, ב', קשור לחודש אב, ג', אין לו נפקמינות מעשיות וכו'. זה בעצם מה שננסה לעשות בזמן הקצר שיש לנו. אז בואו נעבוד. אז ההסבר הפשוט, מדוע חזל תלו כשם שמשנכנס אב ממעטים, כך משנכנס אדר מרבים? ההסבר הפשוט, כי מדרך העולם אנשים חושבים שבמיעוט כוחות החיים אפשר לעבוד את השם. תשאל אדם ברחוב, אני אקרא דתי, תגיד, מהו היום הכי גדול בשנה? היום שבו אתה מרגיש הכי קרוב לאלוהים. מה הוא יגיד לך? יום כיפור. למה? כי ביום כיפור הוא חצי מלאך. הוא לא אוכל, הוא לא סך, הוא לא נועל נעלי אור, הוא לא משמש עם אשתו, הוא לובש כיתל, כולו לבן, מלאך השם צבאות כל יום בבית הכנסת. אפילו כשהוא נרדם 5 דקות זה בבית הכנסת. אז זה פשוט, באופן טבעי, לכאורה כך מובן, שאדם יכול להגיע לקרבת השם, לדבקות השם, כשהוא ממעט את כוחות החיים. באה הגמרא לומר, כמו שברור לנו, שבמיעוט כוחות החיים אפשר להגיע לעבודת השם, כך, ואולי יותר מזה, בגילוי כל כוחות החיים, אפשר להגיע לעבודת השם. קודם כל זה פשוט. כשם שנכנס אב, ממעטין בשמחה, וזה מביא אותנו לעבודת השם, כך משנכנס אדם מרבים בשמחה, וזה מביא אותנו לעבודת השם, לא פחות מאשר מיעוט השמחה של חודש אב. זה התחלה. אולי ככה כיוון עקרוני ראשוני. אבל בואו ננסה טיפה יותר לטפל באמת מה זאת שמחה. מה זו בעצם השמחה? אז ידועים הדברים שבספר דברים, בפרשת כי תבוא, כשמופיעה הפורענות הקשה לעם ישראל, אז שם התורה תולה את כל הפורענות הקשה שהגיעה עלינו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אם כן, הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטענה כפולה. לא שלא עבדנו אותו, אלא שעבדנו אותו. אבל לא עבדנו אותו בשמחה, ולא עבדנו אותו בטוב לבב. מכך שהתורה אומרת שמחה וטוב לבב, משמע שזה שני דברים. יכול להיות שמחה בלי טוב לבב, יכול להיות טוב לבב בלי שמחה. אם כן, לא, הפורענות הגיעה לא כי לא עבדנו את השם, אלא כי לא עבדנו את השם מצד אחד בשמחה, וביחד עם השמחה בטוב לבב. וכל זה למה? מרוב כל. ולבלתי לגמרי. מרוב זה רוב. כל זה הכל. אז תחליט. מרוב או מכל? בוא תגיד מרוב או מכל. מה זה מרוב כל? אומר רבנו בחיי על הפסוק הזה, וכן כותב הבן ישחי וכו'. דברים ידועים, יאשימנו הכתוב בעובדו השם יתברך ולא הייתה העבודה בשמחה. לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצוות. והשמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמו. אם כן, בכל פעולה הלכתית הנקראת מצווה, יש בעצם שתי מצוות. יש מצווה אחת שהיא הפעולה הטכנית שאני עושה על פי דבר השם, נקרא לזה שולחן ערוך, כי עשיתי את הפעולה הלכתית או נמנעתי מלעשות פעולה שהתורה אמרה לא לעשות. זה נקרא, זאת נקראת פעולת מצווה, אבל מעבר לפעולת המצווה, יש את הקשר שלי למצווה, את היחס המחשבתי, הנפשי, הרצוני. האם אני מחובר, קוראים לזה היום למצווה, האם אני שייך לזה, האם זה חלק ממני, האם זה חלק מההוויה שלי, האם אני עושה את זה כי כפר שד או כמצוות אנשים מלומדה או ככה התרגלתי, או אני עושה את זה כי באמת זה אני, כי באמת יש לי הזדהות פנימית עם הדברים. אומר רבנו בחיי, בכל מצווה יש שתי מצוות. יש מצווה שהיא הפעולה, ויש מצווה שהיא השמחה. אז אם כן, אומרת התורה לפי זה, שעיקר העניין בקיום המצווה, לא שחס ושם אנחנו באים למעט את הפעולה, אבל עיקר העניין בקיום המצווה הוא לאו דווקא הפעולה, אלא בעיקר היחס שלי לפעולה. האם באמת אני שם, או אני לא שם. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שהוא צריך לעלות להר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו שני דברים, עלה אליי ההרה ואהיה שם. לא מספיק לעלות אל ההר, צריך להיות שם. אנחנו מאוד בקיאים הרבה פעמים בלעלות לכל מיני הרים. אנחנו מטפסי הרים. השאלה אם אנחנו שם. השאלה אם אנחנו מתאימים להיות שם. זיקוקים והתלהבות, זה כולנו יודעים. השאלה אם המקום הזה מתאים לנו. השאלה אם אנחנו מביאים אותנו להתאמה למקום הזה. לכן החידוש של משה רבנו זה שלא, זה לא שהוא עלה להר סיני. החידוש שהוא היה שם. שהוא היה מתאים להיות שם. עלה אליי הערה והיה שם. ההוויה שלך צריכה להיות שם. אז אותו דבר פה. אומר רבנו בחיי נקרא שוב. לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצוות, והשמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמו. מלבד השכר שיש לו על המצווה, יש לו שכר על השמחה. והשמחה היא העיקר. עד כדי כך שכל הפורענות חס ושלום של פרשת כי תבוא לא באה עלינו כי לא עבדנו את השם, אלא כי לא עבדנו את השם, עבדנו את השם, אבל לא עבדנו אותו בשמחה. מצד שני גם לא עבדנו אותו בטוב לבב, תכף נראה. ועל כן אומר רבנו בחיי, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצווה כשלא עשה בשמחה, ולכן צריך שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה. טוב, הרמב״ם ידוע מפורסם בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראו לי פרה ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם הולך בשמחה ובטוב לבב, הוא לא כל כך מחלק את החילוק בין שמחה לטוב לבב. וכל המגיס דעתו, דהיינו מתגאה, וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. טוב, אם כן, יוצא לפי זה כרגע, שבעצם בכל מצווה ישנן שתי מצוות, הפעולה הטכנית והיחס הפנימי שלי לפעולה. והעיקר במצווה הוא לא, הוא אילב דווקא הפעולה, אלא היחס הנפשי, היחס הפנימי, היחס הרצוני, היחס המחשבתי, עד כמה אני נמצא שם. אבל כמו שאמרנו, התורה אמרה שניים, כי לא עבדת את השם אלוהיך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מה ההבדל בין שמחה לבין טוב לבב? אומר הרב מוסר אביך, פרק א' פסקה ח', ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. כלומר, בסיס עבודת השם שלנו, כפרט וככלל, זה בשמחה ובטוב לבב. מה ההבדל? נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות שאדם יעבוד את השם בשמחה בלי טוב לבב, ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. מה ההבדל? והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה, אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה וכל עיני עבודת השם. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו רק שהיא חובה עליו. מצד שני, ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך וכו', מדלג שורה, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה, הוא נאות לו. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח. כמו שישמח בבוא עליו, בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. ניקח דוגמה פשוטה, כדי להסביר את העיקרון. הלכה פשוטה, שאנחנו מברכים, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, כשאנחנו אוכלים פרי חדש, קונים בגד חדש, קונים חפץ חדש וכו'. בואו ניקח דוגמה. נגיד שעכשיו אני פעם ראשונה אוכל העונה הזו, נגיד, ענבים. בסדר. אז אני מברך בורא פרי העץ, ומברך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו בואו ננסה רגע לתרגם את המילים האלה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. בסדר, זה ברור. הקדוש ברוך הוא ברא פרי העץ, ברוך השם. ב', ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיית אותי עם כלל ישראל, וקיימת אותי עם כלל ישראל, והגעת אותי להיום עם כלל ישראל, לזמן הזה. ומה קורה עכשיו בזמן הזה? אני אוכל ענבים. זה נשמע הזוי. זאת ההלכה. קניתי חולצה שעלתה 5 שקלים. למאן דנוהג מלביש ערומים. מברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיית אותי וקיימת אותי והגעת אותי עם כלל ישראל, לזמן הזה שאני לובש עכשיו את החולצה החדשה, שעלתה לי פחות מכוס תה בבית תה. אלא ברור שאנחנו לא מברכים שהחיינו על הפרי, ולא מברכים שהחיינו על החולצה. אלא, אנחנו מברכים שהחיינו על אחת מתכונות הנפש החשובות ביותר שיוצאת אל הפועל, והיא הרצון של האדם להתחדש. אחת מתכונות הנפש החשובות ביותר בנפשו של אדם, זה חוסר המוכנות שלו, ברוך השם, להיות מקובע. קביעות זה דבר חשוב, קיבעון זה דבר נורא. אדם לא רוצה להיות מקובע, אדם רוצה כל הזמן להתפתח. הרב כותב בעין היד, תימן זה פעם, שישנן שתי תכונות בנפש האדם שבעצם מבטאות את כל תכונות הנפש שלו בתמצית. אם שתי התכונות האלה תתמלנה, הוא יהיה מאושר. שתי התכונות האלה לא תתמלנה, או להפך ושלום, הוא יהיה מדוכא. מהן שתי התכונות? אומר הרב, התכונה הראשונה היא ההרחבה. חפץ האדם להתרחב. האדם רוצה להתרחב. ומה הוא רוצה להתרחב? בהכל. הוא רוצה להתרחב בכסף, ברכוש, בחוכמה, במידות. בכבוד, בתורה, ביראת שמיים, בכל מה שהוא יכול להתרחב, הוא רוצה להתרחב. זאת תכונת בסיס בנפשו של אדם. אומר הרב, התכונה השנייה שחייבת לבוא על גבי התכונה הראשונה, זאת ההתאמה. לא מספיקה הרחבה, חייבת להופיע ההתאמה. אם כל ההתרחבויות האלה לא יתארגנו בצורה נכונה, על פי הפרופורציות הנכונות, בין הסוגים השונים של הרחבות השונות, אז אוי ואבוי, אז האדם יהפוך תפל, יקר תפל. לכן הוא חייב להתאים בתוכו את היחסיות האמיתית בין כוחות החיים המתרחבים. אבל האם התורה היא בעד צמצום? בשום פנים ואופן לא. דרך אגב, לא אמרנו שצרות של עשירים זה יותר קל מצרות של עניים. או להפך, יכול להיות אדם שהחיים שלו מצומצמים, אין לו תכונת הרחבה, תכונת הרחבה לא יצאה לפועל. יכול להיות אדם שיש לו תכונת הרחבה, אבל אין תכונת ההתאמה. יכול להיות שפה הצרה היא הרבה יותר גדולה. נראה לי שלא אתה אם אומר, שאנחנו חיים בתקופה, ברוך השם, היסטורית כזאת, שיש בה חיים רחבים מאוד. חיים בעלי אפשרויות רחבות ביותר. החל מהלחמניות, צבעם, גודלם, מרכיביהם, רחם וכו'. כאן במאפייה שלפנינו. וקלה באינטרנט שברוך השם יש בו. בכל מכל כל. זה גם מסוכן שבו בכל מכל כל. אפשר להביא הרבה ברכה דרך המרחב חיים הזה. מצד שני יש כאן סכנות עצומות. אם אנחנו לא יודעים ליצור הרמוניה והתאמה נכונה, פרופורציה נכונה בין החלקים. לכן אנחנו חיים אולי בדור, אפשר לומר, שברוך השם אנחנו זוכים שתכונת הנפש של ההרחבה יוצאת אל הפועל. אבל דעקה, הבעיה היא שלא תמיד אנחנו יודעים להתאים. לא תמיד יוצרים התאמות בין כוחות החיים השונים. ואז ההרחבה מביאה לצמצום. הברכה יכולה להביא חדש הרבה כללה. אבל האם באופן עקרוני, עוד שנייה, האם באופן עקרוני התורה היא נגד הרחבה? מה פתאום? התורה היא בעד מרחב חיים. מרחב חיים כלכלי, כמובן לא צריך להשתגע ולהשתאבד. מרחב חיים חוכמתי, מרחב חיים מוסרי, מרחב חיים אידיאולוגי, מרחב חיים אלוקי, מרחב חיים בכל מרחבי, כל צדדי החיים. לכן אדם שמח, אומר כאן הרב, זה אדם שתכונת הנפש הזו של ההתחדשות יוצאת אצלו אל הפועל. נגיד במילים אחרות, מה שהיה מבחינתו עין הופך אצלו ליש. מה שפעם היה מחוץ לתחום מרחב החיים שלו, הופך עכשיו להיות חלק מתחום מרחב החיים שלו. אז אני שמח לא על זה שאני אוכל ענבים, לא על חושתם של הענבים בפה שלי. אני שמח על כך שמשהו שהוא היה מחוץ לתחום השייכות שלי אליו, נהפך להיות עכשיו חלק ממני. החולצה שמקודם הייתה בבעלות, באה לחנות, היא עכשיו בבעלותי. על זה אני שמח. כמובן, אוי ואבוי, אם אנחנו לא נדע לחלק את השייכיינו וקימנו והגיענו, זה כמו שאומרים לחתן, כשעומד מתחת לחופה, תברך שהחיינו. על מה? על הכל. על מה תברך שהחיינו? על אשתך, על הטלית, על השולחן, על הכיסאות, על הספרים. אוי ואבוי, אם הוא לא יודע לחלק בין אשתו לבין השולחן שהוא קנה. זה שהחיינו במדרגות שונות, עם חשיבויות שונות. אז נכון שהוא צריך להתכוון על הכל. אבל צריכה להיווצר כאן יחסיות נכונה בין השהחיינו, אם נקרא לזה, השונים. לכן, האם אנחנו רוצים להיות שמחים במובן הזה שאנחנו רוצים התחדשות של חיים, התרחבות של חיים, הופעת כוחות חיים שפעם היו מחוץ לי, עם כל ההשלכות המעשיות של זה, ועכשיו זה חלק משלי, חלק ממני? ודאי שכן. אם כן, אדם שמח כשתחום החיים שלו התרחב. אז מצד אחד, השמחה היא בעצם, אם נגדיר רגע הגדרה, השמחה זה ההיכנסות או הכניסה של מציאות שהייתה מחוץ לתחומי, לתוך תחומי. עכשיו מצד שני, יש דברים שנכנסים לתוך התחום שלי, וזה לא מתאים לי. אני לא שייך לזה. אין לי נקודת השקה עם זה. זה גדול עליי. זה כמו למשל, ילד בכיתה א', שומע שיעור של רב, שמלמד כיתה י' א'. אז יפה מאוד שאתה מלמד אותי חוכמה, נגיד בפרט הזה, של ילד בכיתה י' א', אבל עם כל הכבוד, כבוד המורה, אני ילד בכיתה א', לא בכיתה י' א'. אין לי יכולת קיבול למה שאתה כרגע רוצה להעניק לי. לכן ליבי לא יכול להיות טוב עם זה. טוב לבב זה שהמציאות של האדם שייכת לחידוש הזה שהוא קולט אותו, שהוא נפגש איתו. וכן שמחה, חידוש. טוב לבב, יכולת קליטה. שייכות. אם כן, מה אומרת התורה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, מצד אחד בשמחה, כלומר בהכרה שהתורה והופעת השם על פרט ישראל וכלל ישראל, בכל הצורות והרבדים השונים, היא בעצם חידוש, זה חידוש גדול שאנחנו עכשיו זוכים ללמוד תורת השם, זה, מי אנחנו בכלל שנזכה לגודל הזה? מצד שני, החידוש הזה חייבת להיות מבחינתנו ביחס אליו נקודת השקה, נקודת שייכות, נקודת חיבור. אז לא עבדנו את השם בשמחה ובטוב לבב. כלומר, מאוד יכול להיות לפי הפשט הזה, שעבדנו את השם רק בשמחה. אז אולי ראינו בתורה דברים מחודשים, אבל הם לא התיישבו בתוכנו, הם נשארו בחוץ. או להפך, עבדנו את השם בטוב לבב, אם כן זה מאוד התאים לנו. חשבנו שהתורה, בית המדרש, ריבונו של עולם, עם ישראל, ארץ ישראל, זה איזה מין סחבקיה שלנו. לא הבנו שזה גדול עלינו. זה מחודש מבחינתנו. זה למעלה ממדרגתנו. אז לפי הפשט הזה יוצא, שהפורענות באה לא רק כי עבדנו את השם, רק לא עבדנו אותו בשמחה. יכול להיות שעבדנו את השם ועבדנו אותו בשמחה, אבל היה חסר טוב לבב. יכול להיות להפך, שעבדנו את השם בטוב לבב, אבל לא הייתה שמחה. הנקודה הזו, נקודת המפגש הזו, בין השמחה והטוב לבב היא נקודה מאוד עקרונית. שמצד אחד קצת למעלה ממדרגתי, מצד שני יש לי יכולת קיבולת. אם רגע נחזור למשל של כיתה א' וכיתה י' א', אני לא אומר דברים שאני לא פוסק פה הלכות, אבל עיקרון. מורה לכיתה א' יכול אולי לצפות שהילדים שלו בכיתה א' יהיו בכיתה א' וחצי. אז הוא למד אותם א' וחצי. כלומר, זה קצת למעלה מהם, אבל יש להם יכולת קיבולת, יש להם שייכות, יש להם... זה לא מבחוץ, זה נקלט אצלם מבפנים. זה מה שהתורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. כן, יוצא לפי זה דבר עצום. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, לא כתוב, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, הוא בטוב לבב. יוצא לפי זה. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, מי שנכנס אדם, יש לנו אפשרות לקבל לתוכנו, כפרט וככלל, מדרגות רוחניות עליונות, שכלפי חוץ נראה, תכף נפתח את זה, שאין לנו כלפיהן השקה. הם ממש ממש מעלינו. אז ריבונו של עולם, אז הסתבכנו לגמרי. אז אם ככה, מה היה חסר? מה, איך יכול להיות שאין תרגום הלכתי ללמעלה הזה? הייתי מצפה למשל לדוגמה, שיגידו לי תישן שעתיים בלילה, תלמד 20 שעות רצוף ביום מראש חודש אדר. משהו כזה. עד שאתה נשחט, בפורים אתה כבר סחוט לגמרי. ואין דבר כזה. בבקשה. לא הבנתי, מה המיקוד של השאלה? אדם אני, אני בעין, קם בבוקר. כן, מברך מה? יכול להיות שכרגע זה כל צורכו, עובדה שהוא חי. אז באמת יש דיון בפוסקים, האם ברכות השחר זה ברכות על הפרט? אלו ברכות הפרט או ברכות הציבור? לפי רוב הפוסקים, ברכות השחר זה הלכות ציבור. ולכן למשל, גם אם נגיד ששכבי זה תרנגול, ואני לא גדל במושב ולא שמעתי הבוקר תרנגול שאמר קוקוריקו, אני יכול לברך הנותן השכבי בינה אם נסביר ששכבי זה תרנגול. למה? כי זה ברכות הציבור, זה לא ברכות הפרט. לכן גם אותו עיוור יכול לברך פוקח עברי. וגם אותו אדם שאין לו מעיל יכול לברך מלביש ערומים. אמנם יש בפוסקים דעה שאומרת שזה חייב להופיע אצל היחיד. דרך אגב, הדוגמה הפשוטה ביותר, אדם שלא התפנה בבוקר לשירותים, מברך אשר יצר או לא? מה? לא פשוט, באופן פשוט לא מברך אשר יצר. כי הוא לא יצא מהשירותים, אבל ברא בו נקבים חלולים חלולים, זה נכון. אלא אני עכשיו לא נפגשתי עם זה. לכן באופן כללי בו נתמקד רק בתשובה הזאת, שיש רוב הדעות בפוסקים שברכות השחר אלה ברכות הכלל. ברכות השבח על העיקרון שהקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה, גם אם בפרט כזה או אחר, זה לא מתגלה. בסדר, אם אתה רוצה אחרי זה נראה לך מקורות לזה. שלב, בבקשה. רבנו בחייה לא מחלק בין שמחה לטוב לבב. רבנו בחייה לא מחלק בין שמחה לטוב לבב. לפי מה שהרב מסביר, טוב לבב זה שעם כל מצב שבו הפרט או הכלל מתחדשים, חייבת להיות איזושהי נקודת השקה להתחדשות הזאת. נקודת חיבור, נקודת מפגש. אבל אם חז"ל אמרו, משנכנס אדם מרבים בשמחה ולא בטוב לבב, משמע שבחודש אדר אפשר להגיע למדרגה של שמחה, אפילו בלי טוב לבב. תכף נראה איך עושים את זה, איך מגיעים לשם. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה דברים מסוכנים ביותר. מה זאת אומרת? מה, אני יכול להיפגש עם מדרגות מאוד עליונות שאין לי בכלל שום נקודת מפגש איתן? אולי אני בדמיונות, אולי אני בפנטזיה, אולי אני סתם אדם מזוי, אני בטוח שכשאני אשתה יין, מי יודע איך הנשמה תפרוץ? מי אמר? מי יודע מה יהיה כשאני אשתה יין? אם לא הכנתי את עצמי מפורים שעבר, את פורים הזה. מי יודע? לכן המשפט הזה הוא קצת מסוכן לומר, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, ולא צריך טוב לבב. זה לא כך פשוט להגיד את זה. טוב, בואו נמשיך לעבוד. כן. השמחה זה החידוש, השמחה זה החידוש של מה שהיה חוץ לי, והטוב לבב שלמרות שזה גדול עליי זה מתאים לי. יש מצבים בחיים שאדם נפגש עם משהו שהוא גדול עליו. אז יש דברים שהגדלות הזאת היא לא שייכת אליי בכלל. יש מצבים שהגדלות הזאת, אם אני קצת אתאמץ, אני אגלה שהיא שייכת אליי.
טוב לבב זה החיבון.
מה?
חיבון.
טוב לבב זה הקשר. שמחה זה החידוש. שמחה זה אי השייכות שלי. טוב לבב זה השייכות שלי. כן.
נתנו דוגמה של מצב שכן יש שמחה ואין טוב לבב.
כן. יש טוב לבב ואין שמחה. כלומר, אני נפגש עם דברים שבלוני. תחשוב שהייתי בא לכאן עכשיו ופשוט קוראת מגילת אסתר. רבותיי, בואו ניתן דוגמה. נחשוב שהיינו באים לפה עכשיו, פשוט קוראים את מגילת אסתר. היית יוצא מפה בשבע וחצי אחרי שקראנו מפרק א' עד פרק י' מגילת אסתר. מה היית אומר? תגיד, מה הוא בא לבזבז לנו את השעה הזאת? אני יודע לקרוא לבד. חבל, סתם ביטול תורה. מצד שני, אם הדברים שאתה תלמד אותי או אני אגיד לך, הם דברים שאין לי עליהם שייכות, אין לי להם קליטה, אין לי כלפיהם קליטה, אז מה קרה פה? אז אני יוצא רק משני הכיוונים. שמחה לבד, זה לא אני. טוב לבב, זה מיותר, זה כבר אני. אז שני מיותרים. לכן חייב להיות ביחד. שמחה וטוב לבב. גם שמחה כי זה למעלה ממני, וגם טוב לבב כי יש לי יכולת קיבולת לדבר הזה. יש לי נקודת מפגש, יש לי שייכות. זה כן נוגע בי. זה נוגע ולא נוגע. אני מציע, בואו נקרא שוב את הדברים של הרב, אולי עכשיו יותר ברור. בואו נסתכל שוב בחמש. והנה, שורה רביעית. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, כלומר שתהיה נקודת מפגש והשקה, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה וכו'. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, יש כן איזה זרם של איזה חידוש, של איזה משהו שהוא למעלה, איזה משהו שהוא לא שייך אליי עד עכשיו. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו. למה ליבי לא טוב עליי בשמחה הזאת? שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו. איזה מין שמחה כפייתית, חיצונית, לא אמיתית. כי זה לא אני בכלל, זה לא שייך אליי. אני לא רוצה לחזור לסוגיה של יום שני בלילה. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, זה היה בדיוק יום לפני הסערה שאנחנו נתונים בתוכה. נו, יבוא אדם ויאמר, יש לי את כל הסיבות למה להיות שמח. לא רק זה. אתה יודע כמה צרות יש? אתה יודע מה קורה באיראן? אתה יודע מה אחוז האבטלה? וכו'. איך אדם יכול להיות שמח כשהוא לא שמח? מה, לכפות על עצמו? לאנוס את עצמו? הוא לא יכול. אז תכף ננסה להבין, איך אדם מנסה להיות שמח, או איך אדם, לא הייתי אומר מנסה, איך אדם צריך באמת להיות שמח, ותכף נראה שני סוגי ניסיונות שהם לא נכונים, אבל באמת זה מבחוץ, הוא בכאילו שמח, אומרים החברה היום, אבל לא באמת. אז יכול להיות אדם שנכנס לו בלב רוח של שמחה, אבל ליבו לא טוב עליו, כי הוא בכלל לא שם. שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. ומצד שני, ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, זה מאוד מתאים לי, זה מאוד שייך אליי, אני מאוד מבסוט, זה מאוד אני, וכו'. אני מדלג, כי יכיר או לא לדלג, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא, האדם הזה, ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו וחנו דעה ועסקה לעובדו, אבל לא יכיר אותו אדם שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. מצד עצמיות הדבר זה באמת למעלה ממני. ואם זה שזה למעלה, הוא נאות לו. למעלה, שמחה, נאות לי טוב לבב. אם כן, ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו, בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראו לשמוח, כי טוב ליבי בשמחה הזו. כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אבל אחר שכבר הוא התרגל לזה, אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, הלכה, נחזור ללכות חולצה, אחרי שהחולצה קופסה, אני כבר לא מברך שהחיינו? אחרי שאכלתי פעם ראשונה את אותו פרי, אני כבר לא מברך שהחיינו? כי השמחה, החידוש כבר היה. נגמר החידוש. אם כן, סיכום. כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, תורה, ערכיה, אידיאליה וכו'. תמיד התורה היא למעלה מאיתנו. למעלה, למעלה מאיתנו. מצד שני, יש נקודת התאמה, יש נקודת השקה. ומצד שני, והוא טוב לנו. אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. חדשים. טוב, עכשיו בואו ניכנס קצת יותר פנימה. איך אדם באמת מביא את עצמו באמת למצב של שמחה וטוב לבב? אומר הרב, יש ארבע אפשרויות. איך אדם מביא את עצמו למצב של שמחה? השניים הראשונים, הייתי אומר ככה, הראשון הוא שקר גמור, תכף נראה. השני, שקר 90%. השלישי, נקרא לזה אמת התחלתית. והרביעי הוא האמת שאליה אנחנו שואפים. בואו נראה. מקור 6. אומר הרב, יש שני אופנים לשמח את האדם. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. אפשרות אחת להביא את האדם לשמחה זה להגיד לו, תשמע, אם אתה תעבוד 3 חודשים קשה, בסוף 3 חודשים תיסע לסוף שבוע מטעם העבודה, במימון העבודה, כולל אשתך, כולל אם תהיה ילד טוב, יום ראשון שני. אז אם כן, הוא עכשיו 3 חודשים מוכן להשיח את דעתו מכך שלא נעים לו ולא נחמד לו בעבודה, אבל הוא כבר חולם על הסוף שבוע שמחכה לו, וכשהוא יצא לחופש, כפי שקוראים לזה באמת עם חופשי, כשהוא יוצא לנופש, אז הוא פשוט השיח את דעתו מהעבודה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו בעצם לא שמחים שמחות חיוביות. אנחנו בעצם משיחים את הדעת ממה שמעציב, ממה שמפריע, ממה שמעכב, ממה שמונע. זה הרבה יותר נוח. סליחה שאני אומר דבר קיצוני מאוד. אשתי הרגיזה אותי, ברחתי לבית המדרש. מה אתם אומרים? פתרון טוב. ובפרט שיש לי חברותה באותה שעה. אז יש לי תירוץ כלפי אלוהים, יש לי חברותה. נורא. במקום להתמודד ולבנות שמחה באמת בבית, ברחת אל מציאות שכביכול יש לך את כל התצדקה, את כל הצידוקים כדי לעשות את זה, כי אלוהים נמצא איתך בחברותה. זה חמור מאוד. אבל מצד שני זה הכי נוח, הכי קל לא להגיע למצב של שמחה באמת. אלא להגיע למצב שאתה משיח את דעתך ממה שמפריע לך, ממה שמעכב אותך, ממה שמעציב אותך. כלומר, למה אני שמח? כי לא שמעתי חדשות מאז ראש חודש אדר. פשוט. מנעתי את כל מה שיכול להציב אותי ולגרום לי קצת כאב וצער, קושי ואיסורים, ואני באיזה בועה, באיזושהי כאילו שמחה. אומר הרב, זאת לא שמחה. אני מקווה שאני טועה, אבל נראה שהרבה מאוד אנשים באנושות שמחים שמחות בסגנון הזה, מהאופי הזה. לא באמת שמחים, אלא פשוט מסיחים את הדעת ממה שמעציב. יש לי קושי כזה או אחר, אז מה אני עושה? הולך לראות סרט, אני לא מזלזל, הולך לאיזה משחק, חושב ששם החיים מתחילים ונגמרים, ובפרט עם הקבוצה שלי ניצחה 4-2, אז אני שמח מאוד. והכל בסדר. וברגע שזה ייגמר ויגיע הדרבי הבא, וזה יתהפך, אז אני לא שמח. כן. עוד לא, בינתיים אנחנו לא יודעים מה השמחה. כל מה, אנחנו לא יודעים מה כן, כרגע אנחנו יודעים מה לא. מה לא? כל מה. תכף נראה, יש 4 מדרגות. אנחנו כרגע במדרגה התחתונה ביותר שהיא באמת לא שמחה. שכל מה, אתה אלעד ואני ערן, כל אחד מאיתנו יודע איזה דברים כאלה ואחרים, בענייני פרט, כלל, חומר, רוח וכו', מעציבים אותנו. אז הדרך האחת שלנו, כביכול לשמוח, זה פשוט לברוח מהדברים המעציבים. אני לא מתקשר למנהל הבנק שלי, כי זה מאוד לא משמח אותי לדבר איתו. רק יום אחד אני אקבל הוצאה לפועל, זה הכל. יש כאלה שמנתקים את הפלאפון כשהם מזהים ב... אז אומר הרב, עוד פעם, האופן האחד הוא לשכח ממנו, מהאדם, את עמלו, ולהסיח דעת מכל הדברים המעציבים. אמנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שהאדם מתעצב עבורם, הם קיימים ונמצאים, ומערבבים את שמחתו. אם כן, עם כל הכבוד שאני מסיח את הדעת, אבל השחת הדעת הזאת היא לא אמיתית, כי בסופו של דבר הדברים המעציבים קיימים. האיסורים, הקשיים, המורכבויות, המשברים, כל זה קיים. זה שאני לא שומע חדשות, זה לא אומר שאין משבר. זה שאני לא יודע מזז בעולם, זה לא אומר שאין מורכבות. המורכבות נמצאת. רק אני, כאילו נכנסתי לאיזושהי בועה, ושם את עצמי במקום אחר. סליחה שאני אומר את זה בצורה קיצונית. מכון מאיר, כמשל, זה פתרון מאוד טוב למצב הזה. של כל מיני דברים שהפריעו לי, עקבו אותי, עצבנו אותי וכו'. אז חזרתי בתשובה, במרכאות, כפולות ומכופלות, כל אחד וההגדרה שלו לחזרתי בתשובה, וזה עכשיו מונע ממני להתמודד עם כל מיני דברים שהיו בדרך. חזרה בתשובה לא פותרת את כל הבעיות. יש דברים שאדם צריך לפתור בעצמו עוד הרבה לפני החזרה בתשובה והרבה אחרי החזרה בתשובה. אלוהים, אם חס ושלום, אני נתקע באמצע הדרך, ופתאום הרדיאטור התחמם לי, אני לא קורא תהילים ומתפלל שהרדיאטור פתאום יבריא, וכשהוא לא מבריא אני אומר איפה אלוהים היה. כשיש בעיה ברדיאטור, הולכים למוסך. כמשל כל זה. לכן הרבה פעמים, אנחנו פשוט מסיחים את הדעת, וכך שאנחנו פונים למשהו, שהוא יסיח מאיתנו את הדברים שמפריעים לנו. אז אחד מהפתרונות, משום מה, שבני אדם מוצאים להם לדבר הזה, זה לחזור בתשובה. במובן העקום של המילה והלא נכון של המילה. מישהו רוצה לומר משהו? ברק, רצית משהו?
יש פה איזה שורש שהוא קצת, למדרגה הבאה שהרב יגיד, אני מניח שאמרת שזה שהאדם סוף סוף מורה את משהו, אז זה לא מעלים את הדברים. בסופו של דבר אנחנו יודעים שגם שמחה אמיתית, אם זה שהמצב הוא לא מושלם, הוא לא אידאי, הוא לא בכירי לגמרי, אף על פי כן אני אשמח. אבל פה הוא אומר, אתה בורח והמצב לא משתנה. ובסוף אני מצפה שגם שהמצב לא מושלם, אני
אצטרך. לא יודע, אנחנו לא יודעים מה השלבים הבאים, אנחנו כרגע יודעים מה לא. מה זה לא שמחה? לברוח מהדברים המעציבים. זה לא שמחה. אני לא יודע מה כן, אני יודע כרגע מה לא. עוד לא אמרנו מה כן. אז אם כן, זה לא שמחה. בוא נגדיר, שלב א', לא שמחה, לברוח מהדברים המעציבים. מקובל עליך? לכן זה לא שמחה. לכן זה לא שמחה. יפה. לכן שמחה אמיתית היא היכולת להכיר בדברים המעציבים, היא היכולת לחיות בתוכם, היא היכולת לפעול בהם, ולמרות זאת להיות שמח. אז כנראה שהשמחה היא משהו אחר לחלוטין, ממה שאנחנו חושבים. בקיצור, שמחה זה לא הסחת הדעת מכל מה שמפריע לי בחיים. שלב א', אם כן בואו רגע, רק נסכם את החלק הזה. האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהסיח, כלומר עמלו, כל מה שדורש ממנו עבודה, מאמץ וכו', ולהסיח דעת מכל הדברים המעציבים. אמנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שאדם מתעצב עבורם, הם קיימים ונמצאים, ומערבבים את שמחתו. טוב, לשלב השני בואו נגיע בהמשך. מקור 7. אומר הרב, יש עוד דרך אחת לשמח את האדם. מהי הדרך? אומר הרב, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. כמו שאמרנו, היות והשמחה זה הרצון של אדם להתחדש, אמנם בטוב לבב כדי שזה יתאים לו, אז ממילא, הנטייה, המצב הנורמטיבי של האדם, זה שהוא שמח. כידוע לכל מי שיושב פה, שהברומטר הכי פשוט, המדד הכי פשוט, הקריטריון הכי פשוט, האם התהליך הרוחני שאני עובר הוא תהליך נכון? זה האם יש לי עמוד שדרה של שמחה בתהליך הזה. האם אני שמח? אם אני לא שמח, זה מראה שיש כאן בעיה. אבל תכף נחדד גם את זה, כי זה לא כך פשוט המשפט הזה. אם כן, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. האדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח. ולא משנה מה יהיו המצבים המשתנים, מה ישמעו בחדשות, מה יקרה איתו, מה הוא יעבור, מה הוא לא יעבור. תכף נפתח את זה. אמנם, אומר הרב, שמחה שלב ב', שהרב אומר כאן שהיא כלום, כך אומר הרב, אינם כדאי כלל לשמוח בהם. אם אפשר טיפה אולי יותר לעדן את זה, על פי מה שאמרנו מקודם בשם הרב במקום אחר, אפשר קצת לסמוח בזה. בואו נקרא. אמנם הציור הפנימי של השמחה הטבעית, כל זמן שהיא עומדת רק בשפלותה הטבעית, היא בנויה על דברים כל כך דמיוניים. כלומר, הרבה פעמים מה שמשמח אותנו, זה דברים קטנים, שאפילו אנחנו מברכים עליהם שחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה, כמו למשל ענבים וחולצה וכו'. אבל אנחנו עשינו את הענבים עיקר העיקרים. עשינו את החולצה עיקר העיקרים. עשינו את הפלאפון, את המכונית, את הידיעה החדשה שלמדתי עיקר העיקרים. כלומר, השלב הזה, זה בעצם כן להביא לידי ביטוי את הנטייה הפנימית של האדם להיפגש עם דבר מחודש. כלומר, לפי ההגדרה הקודמת, המצב הקודם, אין כאן שום דבר מחודש, פשוט אדם מסיח את דעתו מהדברים המעציבים. לפי הדעה הזאת, לפי השלב הזה, האדם כן נפגש עם דברים מחודשים. אבל באיזה מידה הדברים מחודשים? במידה מאוד ראשונית. נקרא לזה בשפה הכי פשוטה, דברים חומריים. חומריים, טבעיים, שיש להם מידה, יש להם גבול, יש להם קצבה. אם כן, קניתי אותו חדש. חודש ראשון הסתכלתי עליו, כי לא האמנתי שזה שלי. חודש שני, פתחתי את הדלת, הרחתי את הניילונים. חודש שלישי, ישבתי בכיסא על הדנג. חודש רביעי, נכנסתי לכיסא שלי. חודש חמישי, נסעתי. חודש שישי, נכנסו גם הילדים בלי נעליים. חודש שביעי, כל המשפחה. חודש עשירי, לקחתי טרמפיסטים. שנה אחר כך, זה כבר התיישן, האוטו נהפך למחסן. אם כן, מה השלב הבא? קונים מכונית חדשה. אם כן, הסמכות האלה, הם סמכות, שהם סמכות, אנחנו לא מזלזלים עם הסמכות האלה, כי כל דבר שהוא חידוש אצל האדם, אפילו חומרי, אפילו טבעי, הוא שמחה, הוא יוצר אצלו שמחה בנפש, כי התכונה הפנימית האלוהית הזאת יוצאת אל הפועל, אבל מצד שלי זה מאוד חלקי, זה מאוד מסוים, זה מאוד זמני, זה מאוד לא כולי, זה לא כולל, זה לא עצמי, זה לא מהותי. נקרא אולי את המילים של הרב, כי הרב כאן הולך קצת ככה לקצה עם הדברים. עוד פעם, אמנם הציור הפנימי של השמחה הטבעית, כל זמן שהיא עומדת רק בשפלותה הטבעית, היא בנויה על דברים כל כך דמיוניים, עד שבהגיע בהם יד השכל ילכו תמס, מלשון התמוססות, והיו, שתי מילים מחוברות שם, והיו כלא היו, והשמחה תהפך לתוגה. כי כל הציורים הנכנסים בנפש האדם בטבעו הפראי, כלומר ברובד הטבעי החיצוני, שאומר לו ליבו לסמוח בעבורם, אינם כדאי כלל לסמוח בהם. טוב, אולי כמעט כלל לסמוח בהם, כי הרב מקום אחר אומר כמעט כלל. השמחה הגסה למשל, של מלות מלשון מילוי, סיפוק התשוקות המורגשות, הרגשות של האדם שרוצים לצאת אל הפועל, התאוות שלו, בין אם זה תאוות הגוף או הנפש או השכל, זה לא משנה, זה אותה נבחרת, אותה קבוצה. השמחה הגסה של מלות סיפוק התשוקות המורגשות, לא ימלאו את נפש האדם באמת. ואחר איתן תבוא מפח נפש. כי סוף כל סוף הלא יעמוד האדם על השקר והתור שיש בהם. כן, זה מאוד שמח אותי שלמשל קניתי מכשיר אלקטרוני חדש, אבל סוף סוף בזה לא מסתכמים החיים, עם כל הכבוד. יש דברים שהם מעבר לזה. אמנם אומר הרב, לא מפני זה נוכל להפוך את המציאות לעין. כלומר, לא מפני זה נגיד שזה לא מביא לידי ביטוי את תכונת הפנים הנפשית הזאת של הרצון להתחדש. כי הרי סוף סוף האדם שמח, אז אתה לא יכול להכחיש את השמחה של אדם כשהוא קונה פלאפון חדש. עובדה שהוא שמח שהוא קנה פלאפון חדש. מאיפה זה בא? מה, זה שקר גמור? אומר הרב, זה לא שקר גמור. התכונה הזאת של ההתחדשות היא תכונה נכונה, היא תכונה אמיתית. לפני כן הוא רק הסיר את הדברים המעציבים, אין כאן שום חידוש. עכשיו יש כאן כבר חידוש, רק החידוש הוא זמני, החידוש הוא חלקי, החידוש הוא מסוים. אמנם לא מפני זה נוכל להפוך את המציאות לעין, ולהכחיש בטבע השמחה, שהיא מתנת אלוהים לנפש האנושית, כי אם אנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת, ולמלותה בציורים האמיתיים, ולהודיע, כבר אנחנו מגיעים לשלב 3, ולהודיע לנפש את מטרת נטייתה זאת, למען תחת היא אותה נשענת, לפי הטבע הפראי על יסודות דמיונות שווא, תהיה מיוסדת על אדני אמת ודברים הקיימים לעד. אם כן, מעשרת הדברים המעציבים, עברנו לשמחה בעניינים טבעיים, שהיא שמחה כבר, אבל היא שמחה חלקית מאוד, ולכן היא זמנית, ולכן היא חולפת, ולכן האדם כל הזמן, אם ניקח את הדוגמה של הקניינים, ההתעסקות עם הקניינים, האדם כל הזמן יוצא לקניין ולקניין ולקניין. כל הזמן. עוד לקנות כדי לשמח, ואז זה כבר לא יתחדש, זה כבר יהיה ישן, הוא ירצה שוב להתחדש, וכולי על זה הדרך. זה שלב ב', שלב ג', כן.
מה זה ציורים אמיתיים, אחרי שזה גבוה, הוא לא
הנה, כבר הגענו, הגענו. הנה, עכשיו אנחנו הולכים לברר מה זה הציורים האמיתיים האלה. אומרת הגמרא, נדלק טיפה, מקור 8, מסכת שבת. הגמרא אומרת כך, מעשה ברבי עקיבא, שעשה משתה לבנו. לפי פשט המפרשים, רבי עקיבא חיתן את בנו, ואומרת הגמרא, על כל כוס וכוס שהביא, כלומר, כל כוס יין שרבי עקיבא הביא לסעודה, על כל כוס יין, על כל כוס וכוס שהביא, אמר, חמרה וחיה, לפום רבנן, חיה וחמרה, לפום רבנן ולפום תלמידי הון. יין וחיים, חיים, חיים ויין, יין וחיים, חמרה וחיה, יין וחיים, לפיהם של חכמים, יין וחיים, לפיהם של חכמים ותלמידיהם. נכון, תכף נראה. יין וחיים לפיהם של חכמים, חיים ויין לפיהם של חכמים ולפיהם של תלמידיהם. ההיפוך הזה הוא לא מקרי, תכף נראה אם נספיק. מה הנפקמין? מה זאת אומרת? למה רבי עקיבא הביא יין ואמר יש יין שהוא משמח את התלמידים ואת החכמים ויש יין שהוא משמח את החכמים? מה זה? אומר הרב יסוד אדיר, מקור מספר 8, השמחה מתחברת עם היין. אין לנו כרגע את הזמן להאריך, כי היינו צריכים מאוד להאריך למה יין ישמח לבב אנוש. מה יש בתכונת היין שהיא כל כך משמחת? קשור מאוד לפורים, אבל ננסה להגיע ליסוד היותר פנימי. השמחה מתחברת עם היין ויין ישמח לבב אנוש. אומר הרב, יש שתי מדרגות של שמחות רוחניות. יש שמחה שהיא עשרת הדברים המעציבים, זה לא שמחה. יש שמחה על דברים טבעיים, זאת שמחה, אבל זמנית, חלקית, מסוימת, נגמרת. יש שמחה על דברים רוחניים, שהם יאירו את השמחה על הדברים החומריים, אנחנו לא מזלזלים בשמחה על הדברים החומריים. אומר הרב, אבל יש שני סוגים, שני סגנונות של שמחה, שתי מדרגות של שמחה בעניינים רוחניים. מה הן שתי המדרגות, מדרגה 3, מדרגה 4? אומר הרב, שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזה פעולה, איזו פעולה מיוחדת. ולא איזה לימוד מיוחד. כי שמחת עולם היא על ראשם. עוד חצי משפט. השמחה האלוהית בעצמה היא שורש נשמתם. היא גבוהה מעל כל החיים כולם. החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. ננסה להסביר את זה. יש מכנה משותף מאוד מצוי, אבל גם מאוד מסוכן, בין השמחות בעניינים טבעיים לשמחות בעניינים רוחניים. בעניינים טבעיים הרבה פעמים, לפי מדרגה 2, מה שמשמח אותי, שקניתי משהו חדש, התחדש לי היום משהו. יש לי ענבים בסלסלה, יש לי חולצה בסקי. אומר הרב, אותו דבר יכול להיות בבית המדרש. אתה שואל אדם שיצא מבית המדרש, איך היה היום? אתה מבסוט? אתה שמח? כן. למה? איזה יופי התכוונתי בתפילה. איזה יופי למדתי עם החברותה. איזה יופי ויתרתי על ארוחת צהריים לחבר שלי. איזה יופי חייכתי, הייתי אופטימי. תשאל אותו מחר. תגיד איך היה היום? אל תשאל על הפנים. לא הבנתי כלום. תוספות היה תקוע. לא זכרתי בכלל שהייתי בתפילה. לוותר על ארוחת צהריים, אני מהבוקר חולם על ארוחת צהריים. אומר הרב, המדרגה השלישית היא מאוד דומה למדרגה השנייה. כלומר, שמה שמביא את האדם לשמחה, וכאן הנקודה, זה התוצאות החיצוניות. זה המציאות המעשית העובדתית. העולם מחייך אליו, הוא מחייך לעולם. העולם לא מחייך אליו, הוא לא מחייך לעולם. או יותר נכון, כועס על העולם. המציאות השמחתית הזאת, אם אפשר לומר, מדרגה 3, אפילו מבחינה רוחנית האדם יכול להגיע למצב שמחה כזה שהדברים תלויים במאורעות המשתנים. אז אם מה שקורה הוא נעים והוא טוב והוא מתוק והוא נכון, אני שמח. ואם מה שקורה חס ושלום הוא להפך, אז אני לא שמח. ואז יכול להיות מצב כזה שאדם עובר איזשהו תהליך רוחני או התפתחות רוחנית או בכלל זרם החיים הרוחני שלו בחיים, זה זרם רוחני כמו של מוניטור לפני לידה. יום דבש, יום בצל, ככה. אז יש אחד ששמח או לא שמח אם המניה עלתה, ויש אחד ששמח או לא שמח אם הוא למד כמו שצריך, אם הוא דקדק על ההלכה, אם הוא סינגר על עם ישראל, אם הוא עשה מעשה חיובי באותו יום. רגע, ואם לא? ואם לא עשיתי מעשה חיובי? ואם לא הייתי כל כך אופטימי? ואם היה בחדשות איזה מאורע שמי יודע איזה טלטלה וזעזוע ומזעזע ומטלטל? אז בגלל זה אני לא שמח? בגלל זה הכל נמק? בגלל זה הכל מתמוטט? אומר הרב, כשרבי עקיבא הביא כוס יין, אז הוא ידע שיש הבדל בין התלמידים במחאות לבין החכמים במחאות, ובהקשר הזה כולנו תלמידים. התלמיד הוא זקוק לשמחות נקודתיות, חיצוניות, תוצאתיות. אז ברוך השם שפעם זה היה עניינים טבעיים, ועכשיו זה עניינים רוחניים. אבל במחילה מקודנו, המחלה היא אותה מחלה. הבעיה היא אותה בעיה, המדרגה היא אותה מדרגה. אלא פשוט החלפנו את תוספות בפחית קולה. בסדר. הפעם שמחנו בפחית קולה, אנחנו שמחים מי שהבנו קושיית רבנו אותם. בסדר, אבל זה בדיוק אותו דבר. מבחינת העיקרון. אין שום חילוק. הקומה שאנחנו צריכים לבנות בתוכנו, ביחס לפרט, ביחס לכלל, לחומר, לרוח, למאורות הטובים ולמאורות הקשים, זה איזושהי קומה של יציבות פנימית, של שמחה פנימית. כמו שכאן הרב אומר, אולי נקרא רגע את המשפט הזה. עוד פעם, שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. זאת שמחת נפש פנימית, היא בכלל לא תלויה במצבים המשתנים. אני מזכיר לעצמנו הלכה נוראה מזעזעת. מזעזעת. השיעור הזה, לילו נשמת גיסי השם יקום דמו אל חנן, התלי, שנרצח בדיוק בליל פורי, לפני 19 שנה. יש הלכה נוראה, שכשאדם חס ושלום צריך לברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם דיין האמת, אומר המשנה ברורה, על פי הגמרא, צריך לברך את הברכה הזאת בשמחה. ככה הלכה. זאת נראית הלכה תלושה לגמרי מהמציאות. איך אני יכול לברך דיין האמת בשמחה? מלא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם ששמע בגיל 120, שהוריו נפטרו, והוא יודע שהוא יורש אותם, אז הוא מברך דיין האמת על מיתתם, הטוב והמתים, הטוב והמתים על הירושה. אז הוא עצוב מאוד, כואב מאוד את הפטירה, ושמח על הירושה. זה עוד אני יכול להבין. ויש לי מידה. אבל אדם יכול לברך דיין האמת בשמחה? איך זה יכול להיות? אלא זה בדיוק הנקודה. אם האדם בונה בתוכו קומת שמחה כזאת שהיא תלויה רק במאורעות, רק במצבים, אז החיים שלו מחולקים באמת לדבש ובצל. יום דבש, יום בצל. וזה תלוי במצב החיצוני. אז יש מי שאצלו הקריטרונים החיצוניים הם חיצוניים לגמרי. נקרא להם טבעיים חומריים. ויש מי שאצלו הקריטרונים החיצוניים, זה נקרא לזה ההספקים הרוחניים שלו. ברמות האיכותיות והכמותיות. המדרגה הזאת היא חשובה, אנחנו לא מזלזלים בה. כמו שרבי עקיבא הביא כוס יין לתלמידים, וידע שתלמידים שותים כוס יין בצורה אחרת מאשר החכמים שותים כוס יין. אבל המדרגה שאליה אנחנו שואפים היא לא המדרגה הזאת, שמה שמשמח אותנו זה עניינים נקודתיים כאלה ואחרים, אלא שמחה פנימית, והמדרגה הזאת נבנית באופן עמוק ורציף ומורכב בנפש האדם. ואז ממילא יש אצלו איזושהי קביעות, יש אצלו איזושהי יציבות, שלא נעמוד בניסיונות, חד ושלום, אבל גם כשניסיונות מגיעים, אדם שבנה את זה בתוכו, אז יש לו עמדה, יש לו שמחה, יש לו יציבות. אני רוצה לקרוא שוב את המשפט הזה. שמחת הנפש הרוחנית היא עטרת האמת של חכמים. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. כי שמחת עולם היא על ראשם. הפוך בדיוק. לא הפעולות הרוחניות החיוביות, ההישגים שהם הגיעו אליהם גורמות להם להיות שמחים. הפוך בדיוק. השמחה הפנימית שנמצאת בתוכם פנימה שלא תלויה בשום דבר. אלא בעמדה הרוחנית שהם בנו בתוכם, בעבודה קשה, העמדה הרוחנית הזאת, השמחה הפנימית הזאת, זה מקרין על כל המאורעות, בין אם הם טובים, בין אם הם פחות טובים, זה בכלל לא לעניין השאלה הזאת. לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד, כי שמחת עולם היא על ראשם, כלומר, השמחה האלוהית, בעצמה, בעצמיותה, היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם, זה הרבה מעבר לחיים, הרבה מעבר למאורעות, הרבה מעבר למצבים. החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים הם ממנה להם את זיוון והשפעתם מקרני אורה. לא המאורעות יוצרים את השמחה. השמחה המקרינה על המאורעות זה בדיוק הפוך. אומר הרב, החכמים ביחוסם העצמי, הם אומנם שייכים למדרגה ארבע, אבל ברוך השם יש להם אחריות להביא את כל עם ישראל, את עצמם ואת כל עם ישראל למדרגה הזאת. אבל אצל מי שהתחיל את הדרך, אז זה לא הלך בצורה כזאת. אז בהתחלה הוא זקוק לתוצאות, להישגים חיצוניים כדי לעורר את השמחה הפנימית עד שתיבנה בתוכו באמת. החכמים ביחוסם העצמי לולא היו מוכרחים להיות מקושרים עם החיים הבינוניים של תלמידיהם, שהם התלמידים צריכים להצידם, הרבנים את התלמידים, החכמים את התלמידים, שהם צריכים להצידם לאיתם צעד לצעד, אינם עולים אותם חכמים ברומי השמחה האלוהית, עומדת ממה לחיים, וכו'. אני מדלג. פרטים מרובי גוונים לאין תכלית, ומחיל אל חי ילכו תמיד, וחדווה אל חדווה תרוממם סלע. השמחה היא להם מקור החיים, ומאור החבטה היא מלאו החיים קודש ודעת תום ואמת יושר וצדק. על כל כוס וכוס של סעודת קודש אשר רוח אל שפוכה עליה, כל כוס וכוס, זה לא משנה אם הכוס הזאת היא כוס של תנחומים או חד ושלום הכוס הזאת היא כוס של מרורים, זה בכלל לא משנה. ראוי להאמר חמרה וחיה לפום רבנן, יין וחיים, היין נהפך כבר לחלק מהחיים. אני מדלג טיפה. אמנם העולים במעלות הקודש המתחנכים לבוא אל הטרקלין אשר, אשר אור השם זרוע שם, האור השם זרוע, הוא עוד לא צמח שם, הוא מתחת לקרקע, צריכים הם לקדש את חייהם בלימודים, במעשים בתחילה. אז מתוך התוצאות הלימודיות המעשיות יגיעו לשמחות. מתוך כל ניצוץ אור המתגלה בכל מצווה ובכל לימוד ישבו מים בססון. אבל החיים נותנים להם, אחר שיגיעו לתעודתם, לבוא אל שמחתם, אל שמחתם האמיתית. חיה וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידיהם. לניו דעתי, אולי משנכנס אדם רבים בשמחה, וזה תלוי, או זה דומה, אבל רק דומה, לשמחה, לצער של חודש אב, למיעוט השמחה, אז אמרנו, כמו שברור לנו שבמיעוט כוחות החיים עובדים את השם, גם בריבוי כוחות החיים. וריבוי כוחות החיים זאת ההתחדשות, אבל ההתחדשות שמתאימה. ולכן לא רק השחת הדעת מהמעציבים, לא רק התחדשות טבעית, ואפילו לא רק התחדשות רוחנית, אלא התחדשות פנימית, זה משהו אחר לגמרי, זה רמה אחרת לגמרי של שמחה. ולכן מאוד יכול להיות, אולי אפשר לומר, שלא שייך, מה שייך לפרוט לפרוטות מעשיות את מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? מה תגיד? תשתה יין? תלמד עוד 5 דקות תורה ביום? תכוון יותר ברכת המזון? תלך להתנדב ביד שרה 3/4 שעה בשבוע? מה תגיד? השמחה שעליה מדובר בראש חודש אדר היא הרבה יותר ממה שאנחנו קוראים בדרך כלל שמחה, שבדרך כלל זה בא לידי ביטוי בתוצאות חיצוניות. אז מיעוט השמחה, היות ונפש האדם בבסיסה היא שמחה, ובנפש האדם בבסיסה, נפש האדם בבסיסה שמחה, והמדרגה הזאת מצד האמת. אז כשצריך למעט את השמחה בחודש אב, שזה נוגד את הטבע של האדם, שבטבעו הוא שמח ברמה הזאת ולא פחות, אז מלא צריך לפרט לו את זה בפרוטות מעשיות. אתה יודע איך למעט את השמחה? אל תאכל יין, אל תשתה יין, אל תאכל בשר, אל תסתפר, אל תתחתן. כי זה באמת נגד הטבע, ומיעוט השמחה יכול להופיע בכלים מעשיים. אבל שמחה כל כך עמוקה, שהיא אפילו למעלה מטוב לבב, מה שייך להגיד עליה? מה תעשה? זה מעבר לכל הפרטים המעשיים. זה מעבר לכל הגילויים הטכניים. קשה לי לומר את המשפט הבא, אבל מי שחווה פעם אחת פורים באמת, יודע שבפורים, אדם שעבד על עצמו בפורים שעבר, או לפחות מי שנכנס אדר, או לפחות מהיום, בפורים אדם יכול להגיע, כל אחד לפום המדרגה שלו, לפי המדרגה שלו, יכול להגיע לשמחה כזאת, שהיא מעל לכל המאורעות, נא לא לשכוח, חייב אדם לבסומה, חייבין יש לבסומה, עד לא ידע, בן ארור רמן לבוך מרדכי. החיים אצלו, אני לא רוצה להגיד הכל אותו דבר, אבל המקום הפנימי שממנו הוא יוצא לארור המן ובוך מרדכי, החיים אצלו זה אותה מדרגה. ועד שאדם לא הגיע למקום הזה, שכבר אין הבדל בעולם הפנימי שלו, בין ארור המן לבוך מרדכי, הוא צריך עוד לשתות יין. אז הרמב"ם אומר, תשמע, מסוכן להגיד לאנשים תשתו יין עד שתגיעו למדרגה הזאת, כי יכול להיות שהוא לא יגיע. לכן אומר הרמב"ם, שישן. ישתה יין וישן. וכשישן לא יודע בין ארור המן לבוך מרדכי. טוב, זה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. אבל בכל אופן, פורים זה איזשהו סוג של סי, שבאמת אפשר להגיע למדרגה של שמחה, שהיא למעלה למעלה מטוב לבב. אפשר להגיע למדרגה של שמחה, שהיא מעבר לכל הבעיות. אחד הדברים הכי מוזרים בפורים, זה שאנשים בוכים מתוך שמחה. לא יודע אם מישהו ראה את זה פעם. אנשים בוכים מתוך שמחה. כלפי חוץ הוא בוכה, אבל מבפנים הוא כולו שמח. גם שיקור דרך אגב, כשהוא בדרך כלל נרדם, אז הוא מחייך. בדרך כלל זה כך. כן, בבקשה, מה רצית להגיד? זה שמחה שצריך להגיע אליה כל השנה. אלא בפורים קיבלנו מתנה. קיבלנו מתנה שאפשר להגיע אליה באופן יחסי בפורים, כמובן עם הכנה, זה לא יבוא משום מקום. זה עם הכנה. הרמה אומר שאדם שחושש, מי יודע מה יצא כשהוא ישתכר, כשהוא ישתה יין, כשהוא יתבשם, עדיף שלא ישתה יין. הוא בלבד שכוון ליבו לשמיים. אבל מי שעשה עבודה ועושה עבודה, ובזאת השם יעשה עבודה, נקווה שמה שיצא אצלו, זה באמת השמחה הזאת. לכן אולי אפשר לומר, לא שייך לפרוט לפרוטות מעשיות את השמחה של חודש אדר. כי הרבה מעבר לפרוטות מעשיות. זאת שמחה מדרגה 4. ומהאור של חודש אדר יופיע, תופיע השמחה לכל המציאות. אלחנן גיסי השם יקום דמו, זכיתי להכיר אותו שנה בלבד. למד במכון, למד במכון מאיר תקופה, נרצח בליל פורים דפרזים, בהיותו בן 26 בלבד. השם יקום דמו. אני לא יכול להגיד שזיהיתי את זה אצלו, כי מי אני בכלל, אז הייתי פחות מגיל 26, אבל עד כמה שהתבוננתי, גם בחיה וגם לאחר הרצחו, הגיע למדרגה הזאת של איזה מין שמחה קבועה, יציבה, לא מתבלבלת, לא מטלטלת, לא מזדעזעת, לא פונה לפי הרוח. דרך אגב, אחד הקריטריונים לבדוק את זה, האם באמת יש בי שמחה פנימית כזאת, זה אם באמת אני מסוגל לנוע נגד הזרם. האם אני שייך לאמיתות רוחניות כאלה, שהן לא תמיד מתיישבות על דעת והלב כל אחד? הוא עשה פעולות רבות, נספר אולי סיפור אחד, רק כדי, כי זה סיפור, אני זוכר שבזמנו ככה טלטל אותי ברמה החיובית של הסיפור. היה לאלחנן חלום, וזה שבשילוח, אי עיר דוד המקורית, ירושלים המקורית, תקום ישיבה. שם התחילה מלכות בדוד, והוא היה כל מוצאי שבת, ומעבר למוצאי שבת, שמחה בית השואבה, זכר לשמחת השואבה בסוכות, יורד למעיין, תובל, סעודת מלווה מלכה, היה קשור מאוד מאוד למען השילוח. וכל מי שראה אותו מבחוץ עושה את זה, כלומר, ראה מבחוץ את הפעולה הזאת, הוא לא הבין. בזמנו, המקום הזה לא היה כמו היום שהייתה בו התיישבות יהודית, וברוך השם, אלפי אלפי אנשים בשנה מטיילים שם, הולכים שם, נושמים שם, חיים שם, אלא זה היה ממש סכנה ביטחונית לרדת למעיין בפרט בלילה. והוא היה יורד כל פעם. עד כדי כך הייתה אמונתו חזקה, שאחרי פטירתו גילו שמתחת למיטה שלו היה קרטון. זה היה אחרי פטירתו, נכון? גילו מתחת למיטה שלו קרטון שבתוכו ספרים, וכתוב על הקרטון, את הספרים האלה הוא קנה מכספי הצבא שהוא קיבל, רק להבין, מהמשכורת הצבאית שלא הייתה כל כך גבוהה. קודש, משהו כזה, זה פחות או מה שכתוב, קודש לספריית עיר דוד שתיבנה במהרה בימינו אמן. זה כמו שהיום מישהו מפה יקנה ספרי קודש מהכסף שאין לו, מהמשכורת הצבאית שאין לו, ויכתוב קודש לספריית רבת עמון תיבנה במהרה בימינו אמן, קודש לספריית דמשק תיבנה במהרה בימינו אמן. זה נשמע הזוי, אבל הוא עשה מעשה, לא דיבורים, לא שיעור, באמת. קנה כפשוטו ספרים, הספרים האלה היום נמצאים בבית המדרש בעיר דוד, שנקרא על שמו, חזון אלחנה. ולומדים שם תלמידי חכמים חשובים וכו'. זאת שמחה, זאת איזושהי ודאות, איזושהי יציבות, איזושהי קביעות, שהיא מעבר לכל הטלטלות ולכל המאורעות. זה משהו שאי אפשר, באמת להבין אותו. מי ששייך לשמחות הנמוכות, אז הוא לא מבין את השמחה הזאת. אז נזכה בעזרת השם, דווקא מתוך הטלטלות, כמו שדיברנו ביום שני בלילה, דווקא מתוך כל הטלטלות וכל הזעזועים, איך אחד הרבנים השבוע, בשבוע שעבר אמר, אנחנו בטלטלה הזאת, יש לנו שני יתרונות. יתרון אחד, מי שנכנס אדם רבי משמחה. יתרון שני, שלומדי דף היומי, סיימו מסכת בבא בתרא, התחילו מסכת סנהדרין. אז זה שתי שמחות. גם שמחת הזמן, גם שמחת התורה. אז נזכה בעזרת השם להרבות בשמחה כל השנה מכוח פורים, כל השנה בעזרת השם.